גדולות זה שוב הגמרא, באותיות הקטנות זה פירוש הרב קוק. הסילוק של שלטון היחיד ברשותו הפרטית, במשהו באמת שלי, תבוא לאחת משתי סיבות שהן הפכיות. בסדר? עוד מישהי רוצה עזרה בלמצוא, זה מצד ימין, הפסקה הראשונה השלמה מצד ימין. הסילוק של שלטון היחיד ברשותו הפרטית תבוא לאחת משתי סיבות שהן הפכיות, או מיס הנפש וביטול קיצוני אל החברה הסובבת אותו, עד שיתאה בשב לחשוב שבריבוי הרעים. זה בעצם מזכיר מה שכתוב בדף שלא מצולם לנו פה. אז אני חייבת להגיד, בגמרא שמופיע בעמוד 380 כתוב, לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו. אנחנו לא מבינים, רעים, איזה יופי, להכניס אנשים הביתה. כתוב פרקי אבות, ביתך פתוח לרווחה. מה זה לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו? מה, אני קמצנית? הבית שלי זה רק אני ואני והעלאת רמת החיים שלי בעצמי. אז הרב קוק מסביר שבתוך ביתו זה המקום של שלטון היחיד. יש מקום שבו אני המלכה, שבו מסרים בתוך ביתו בצורה שכל אחד יגיד את הדעות שלו, באיזה שעה אוכלים את סעודות השבת, מה צריך להיות אורך סעודות השבת. את זה בעלי הבית קובעים. טוב לך, אתה מוזמן לאכול איתנו סעודות שבת. לא טוב לך, אז אתה יכול לא להיות אצלנו ולא לבוא אלינו. זה סגנון הבית. מספיק שהאיש והאישה צריכים ביניהם ליצור סגנון אחיד, גם כן לא תמיד פשוט. זה סגנון הבית, גם כלפי הילדים. אתה תתחתן, תעשה סגנון אחר. זה הסגנון שפה. אוכלים יותר, אוכלים פחות מנות, אוכלים חלבי, אוכלים בשרי, אוכלים וכולי. זה שלך. אין מקום אחר שהוא שלך, כמו הבית שלך. לעולם לא יראה לו, לירבה לו אדם רעים בתוך ביתו. בתוך ביתו נכנסים הרעים, אז זה מצב כבר ש... טוב, זה פסקה שלא נמצאת פה. אולי כן, אז אולי נקרא את סוף הפסקה הקודמת, השורות העליונות למעלה. זה מצב שאתה מתחיל כבר להיות גם מחכה את אחרים. הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, זה חושב ככה, כן, והשכנים ככה, והצלחותי זה ככה, אתה כל הזמן יהיה מחכה את אחרים, גם אם הם לא בבית, אבל התודעה שלך, כל הזמן אתה מכניס את המושגים שלהם הביתה, ואת מה שקראת בעיתון, ומה שקראת במדור לנשים, כל הזמן, ואתה עושה תשובה באלול, אתה אומר, אבל היא הולכת לימי עיון, והיא הולכת לשיעורים האלה, והיא הולכת... בסדר, תחשבי מה מתאים לך.
אבל זה כאילו לא פעם מהרעים. אם את אומרת, האדם עצמו,
כשנרחיב את זה, הרעיון, נרחיב את הרעיון, אז נגיד גם, אתה יכול לקרוא בעיתון, ואתה יכול לקבל בוואטסאפ 1,000 הודעות על שיעורים באלול, ולא תגידו שלך שכולם הולכים ורק חוץ ממך. אבל זה מופיע בביטוי הזה של הגמרא. לעולם אל ירבה לא רעים, לא הרבה אדם רעים בתוך ביתו. בתוך ביתו זה
שם. תהיה בעל הבעל על עצמך.
כן, בדיוק. ואז מרחיבים את זה לעוד דוגמאות, כן. אז למה לא להיות מחכה את אחרים? אנחנו קוראים את סוף הפסקה למעלה. ובאמת הלא רבו התנאים שעל ידם אי אפשר לאדם אחר להיות למופת גמור ומוחלט לזולתו. אני רוצה, כמו אצל אחותי, אני אומרת, אתה יודע, אני אוהבת להגיד אחותי כי אין לי אחות. אז לא חושב שאני מדברת על מישהו מסוים, על משהו מסוים. רק דוגמאות זה נורא כיף. למלמד ולשומע להביא דוגמאות, כן? בסדר. אז אצל אחותי, שעה לפני שבת, הפלטה עובדת, וכל הסתירים כבר מונחים על הפלטה. למה אצלי לא? כי אולי צעירה יותר, אולי בריאה יותר, אולי יש לה כישרון לסדר וארגון, ויש כישרונות אחרים. אולי בעלה עוזר לה יותר ממה שהבעל שלי עוזר. המון תנאים. אז אני יכולה להגיד, אני רוצה לאור ההשראה של אחותי, לא ההשראה לחשוב איך אני, עם הכוחות שלי, עם הכישרונות שלי, עם הבעל ועם הילדים שלי, איך אני יכולה להכניס שבת יותר בנחת, ואולי אפילו להקדים את זמן הדלקת הנרות. אבל אני לא יכולה לחכות אותה כי אני לא היא, אפילו אם היא אחותי, אני לא היא. רבו התנאים שאדם לא יכול להיות. כי אם, שורה שנייה, על ידי כוח שפיטה והבחנה, מה לקרב ומה לרחק? על כן תהיה הראות רק מקיפה את ביתו. לא ירבה לו אדם רעים בתוך ביתו, מקיפה את ביתו. בא אל תוכו גם כן בזמנים נאותים, ולא ירבה אותם בתוך הבית, למען לא יתבטל רשותו הפרטי משלטונו הגמור. אז זה הרעיון שהפסקה הבאה גם רומזת עליה. אז אנחנו עוד לא נתחיל עכשיו את הפסקה הבאה לאור הפסקה הקודמת. רב ברוך הבא. הסילוק של שלטון היחיד ברשותו הפרטית, למה אדם? במקום שהוא שלך, אתה מפטר על זה. אתה ממנה אפוטרופוס. אתה נותן למישהו אחר לנהל את הממלכה האישית שלך. למה? זה יבוא לאחת משתי סיבות שהן הפכיות. או מסיבת שפלות הנפש וביטול קיצוני על החברה הזו עד שיתאה בשב. סליחה, אני עוצרת פה. שפלות הנפש. אני חוזרת בתשובה, מה אני יודעת, בעלי הוא לא תלמיד חכם, אבא, סבא שלי לא היה רב, מה אני יודעת, מה אני יודעת, אני צריכה להסתכל על האחרים, לא יהיה זה סוף. יש אחרים כאלה ויש אחרים כאלה ויש אחרים כאלה, לא יהיה זה סוף, כן? אז לא צריך את השפלות נפש הזאת. אני אלמד מאחרים, כמו שראינו בסוף הפסקה הקודמת, בזנב הפסקה הקודמת. אני אלמד מאחרים, אבל לא נחכה אחרים. אני אמצא את הסגנון שלי, את האות שלי בתורה, ובטח בתוך הבית שלי. באותה מידה, כשאני אצל אחרים, אני לא אגיד, אבל למה אין מנה אחרונה? ולא כדאי את הדילת לשיר ליום חול, ובשבת כן להביא מהשבת. כמו שבבית שלי אני המחליטה, ככה בבית של מישהו אחר, המישהו אחר יכול להיות הבת שלי, או קלתי, אבל זה מישהו אחר, וזכותם לסגנון של עצמה, והסמכות שלהם, והבת שלהם, והכל יהיה לפי סגנונם. כי דווקא כשאני מבינה כמה זכותי על המקום שלי, ככה אני אבין גם זכותם על המקום שלהם. אז סיבה אחת היא שפלות הנפש. אנחנו ממשיכים מהשורה בערך השלישית. וביטול קיצוני אל החברה הסובבת אותו, עד שיתאה בשב לחשוב שבריבוי הרעים בתוך ביתו יכבד. כמותית, זה לי שווה שאוהבים לבוא אליי, שאני מרכז חברתי, שאני מבטלת את הצרכים. לפעמים הילדים אומרים, אמא, כמה אורחים תביא? אמרה לי פעם שכנתי הצדיקה לשעבר, היום משכנתך, ברכה ברמסון, שהנתינה שלה היא פשוט יוצאת מן הכלל. גם עכשיו, היא הולכת עם הליכות, היא לא מפסיקה לעשות חסד, זה חייה. אמרו לה, הילדים אמרו לה, אם את תודיעי לנו מראש, אם את מזמינה אורחים, אנחנו פשוט לא נבוא לשבת. אז לפעמים, לא שאצל ברכה זה במניעים שליליים, אבל זה יכול להיות, אם לא נזמין ואם לא זה, מה אני כבר שווה? שפלות נפש, אני צריכה הוכחות לזה שהבית שלי שווה, והוא בית של חסד, והוא בית של... כן? שפלות הנפש. בריבוי יתאה בשב לחשב, שבריבוי הרעים בתוך ביתו יכבד, ולפי המציאות חן בחוץ, יכונן את חייו הפנים. זאת השפלות, כשתתכנס מפרטים רבים אל כלל האומה, אותו דבר שראינו בפרטי, ככה יכול להיות כלפי חוץ. אבל בעולם, החופש הגדול הוא באורך כזה וכזה. מה זה משנה בעולם? שהם ילמדים מאיתם. אבל בעולם הכלכלה ככה, אבל האופנה של ה... מומחי האופנה בפריז היא אופנה כזאת, היא עבד, בסדר? אבל שוב, אותה שפלות יכולה להתבטא גם בכלל האומה. תיוולד מזה נגע ההתהדרות נוחה בני נאחר דווקא. תראו כמה אנחנו שרים, תראו כמה אנחנו דואגים לאויבים שלנו, תראו. רק תגידו, תנו לנו את האישור שאנחנו לא היהודי המלוכלך והבזוי, שאנחנו מוסריים וטובים ונחמדים ורצויים. פיצוי על כל שנות הגלות הארוכות. להתהדר נוכח בני נכר. וההתחקות בקוף, חיקוי. ללכת במנהגים ונימוסים זרים, לחבב לימודים זרים, יותר מכל נחלת השם ותורת ישראל. ולהפך, יש אשר מרוב גדולת הנפש הוא מאמין בעצמו. זה לא בשבילי להתעסק בכביסות ובכל השתיק הסיילה ובאיזה שעה להשקיף את הילדים. אני אקח מטפלת, אני אקח אופר, אני אקח מישהי שתעשה את זה, כן? מרוב, אני לא אדם של קטנות כאלה. אני אדם שאני אעשה דוקטורט ובינתיים מישהי אחרת תגדל לי את הילדים בבית. גדולת נפש כביכול יעזוב איש את הנהגת ביתו הפרטית בידי אחרים, כי ירום ליבו שהוא צריך לפי מעלתו להיות עסוק בדברים גדולים כלליים, ודבר זה מפסיד גם כן עד מאוד, עד שיגרום להתמוטטות חייו הפרטיים, כמו שבדוגמה שהגמרא מופיעה, מביאה של פוטיפר שנתן ליוסף להיות אחראי על הכל. התמוטט האמון בין איש לאשתו, ולא ימצא אז מעמד גם לא בחיים הגדולים והכוללים. כי בסוף הנה חנה מביא לנו אוויר פסגות, נכון? מהצאצאים שלה. אז אנחנו בטוחים שמה שחתנה יכול להשקיע בעם ישראל זה בגלל הבת שלה שנותנת. אפשר לחזור לבית שיש בו אוכל חם, שיש בו ילדים מתוחזקים בחינוך שלהם, שיש דברים, ואילולי זה, אילולי הבת שלה, אז החתן שלך לא יכול להביא את הברכה לעם ישראל שהוא מביא, ועוד יביא בעזרת השם בקרוב ממש. אז יש התמוטטות. אם אין את הבסיס, הבסיס הזה של הבית שאתה מנהל אותו כפי רוחך, מחנך את הילדים, ובסוף העקרונות מגיעים בכל דבר. כי להשקיף את הילדים לישון זה לא עבודה טכנית, זה עבודה של הצבת גבולות, וזה בונה נפש בצורה מאוזנת.
בהתחלה
הכנסת,
אבל רק במילה אחת, זה גם הילדים.
הם חלק מהרעים? תראי, אנחנו לוקחים את הדוגמה של הרעים. אם לא אכפת לכם, אנחנו סוגריים, לכבוד השאלה של חנה, סוגריים ומביאים רעיון מהקדמה לעניה. תכנתי שלוש פסקות, מה שאני גם מספיק או שלא מספיק, לא קרה כלום, אם מספיקים פחות. אבל נביא סוגריים בסוגריים מה שמהקדמה של הרב קוק לעניה. הוא אומר, כשאנחנו ניגשים ללימוד כתבי קודש, אנחנו קוראים לזה או לפרש את הדברים או לבאר את הדברים. בכיתה ג' המורה בשיעור עברית תגיד, זה מילים נרדפות. אפשר לפרש, אפשר לבאר, זה אומרת אותו דבר. אבל הרב קוק מסביר שיש פה שני דברים. לפרש זה כמו לפרוס. המפה הזאת אפשר להוציא אותה מהארון מקופלת, ואז אנחנו לא יודעים שהאורך שלה הוא נגיד 3 מטר, נגיד, אנחנו לא יודעים, אבל ברגע שאנחנו פורסים אותה, וואו, יש פה 3 מטר, לא ידענו, היא הייתה מקופלת 30 סנטימטר, מה הכל יש בה. אז כמו לפרוס ואתה רואה את הגודל, ככה זה לפרש. פתאום רואים את הגודל שיש במאמר, בפסוק, ברשי, בסדר? אנחנו פתאום פותחים ורואים את כל המרחבים. אבל המילה לבאר, מאיזה מילה היא באה? יפה, באר, באר. מה אומרת לנו הדוגמה של באר? בבאר דולים מים אינסופיים. כי המפה, 3 מטר, זה גדול, זה מרשים, אבל זה מה שהיא, זה המימדים שלה. אבל הבאר תמיד מגיעים מים חדשים, זה אין סוף. אז באור זה עוד יותר משהו אין סופי. אז אם אנחנו רוצים לפרש את מה...
מהעומק.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז אם אנחנו רוצים לפרש את מאמר חז"ל, לעולם אל ירבה לו אדם רעים בתוך ביתו, אז אנחנו מסתכלים, מדברים רק על רעים, רק על רעים. זה פירוש. ומה יש במאמר הזה שלעצמו? אבל אם אנחנו באים לבאר, אז אנחנו יכולים לזרום, כמו מי התהום, שבסוף עולים בבאר, לזרום ולהגיד, כיוון שהרעים זה זולת, אז גם הילדים שלי הם זולת כשהם נשואים. ואולי הם זולת גם כשהם גרים בבית. ואולי אפילו בתקופת בני 10 אני צריך לתת להם איזה שהם דברים שהם מחליטים עליהם ולא אני. הם עוד ילד בר מצווה, הוא כביכול עוד לגמרי ברשותי, אבל הוא רוצה להתנסות כגדול ולקבל עצמה החלטות של עצמו. סתם אביא דוגמה, שאימא שלי הייתה מורה בבית ספר יסודי. אני בכיתה ז' עברתי לחטיבת ביניים, אז היא גמרה את שנת הלימודים ב-30 ביוני, ואני גמרתי את שנת הלימודים ב-20 ביוני. היום הראשון, פעם ראשונה בכיתה ז', היום הראשון שלי של החופש, הוא היה יום שהיא עוד עבדה ואני הייתי בחופש. אז אמרת לה, אמא, ארוחת צהריים עליי. עכשיו, אז למורות לא היה יום חופשי. הם עבדו 6 ימים בשבוע. ובאמת לא היה לה עוד סבלנות, להכניסתי למטבח ולמדתי לבשל. ובכיתה ז' לא ידעתי לעשות דברים. והיא אמרה לעצמה, מה היא תעשה? איך היא תעשה? היא לא יודעת לעשות כלום. אז היא באה והציעה לי מה לעשות. אני כל כך נעלבתי, כל כך הרגשתי שכאילו, אל תגידי לי, אני רציתי לעשות לך הפתעה, הייתי הולכת לשכנה, והייתי מבשלת בבית של השכנה, ותחת הדרכתה ותחת הצטה, ועושה לך הפתעה שאני הבאתי ארוחת צהריים. ברגע שאת הצעת לי להפשיר משהו שיש כבר בפריזר, ורק לתגן אותו, אני זוכרת מה זה היה, עבר זמן מאז כיתה ז', אבל אני זוכרת את זה. יש בלינצ'ס בפריזר, תוכלי לתגן במחוות, להפשיר ולתגן כבר בשני צדדים, ולהוסיף לזה סלט, וזה כבר היה ארוחת הצהריים. אז זה כאילו, היה כמו, אני מבינה איפה שאני אעשה, לא יודעת, אולי אפילו אסכן את עצמי, אש וכל מיני דברים כאלה וכל מיני דברים כאלה, והיא רצתה לא לדאוג, בסדר. אז אנחנו יכולים להרחיב, כמו בביאור, כמו בבאר, ממה שהגמרא אומרת רעים, לאנשים שהם לא רעים, אבל הם הזולת באופן היותר רחב שלו. לכן בסוף הגעתי גם לדוגמה של הילדים שלנו.
לא, כמה. כאילו, אני חשבתי על דוגמה, הייתי אומר לילדים שלי, הבית הוא שלי, של אבא ושלי. ואתם מוזמנים כאילו לכל דבר. המוזיקה שאתם רוצים לשמוע בבקשה, אבל לא עצמכם. פה אנחנו קובעים מה שומעים,
בדיוק,
מה
בדיוק.
עושים.
ומי שיודעת להגיד, זה המקום שלי, וזה הבית שלי, וזה הסגנון של הבית שלי, ואתם יכולים לקבל עולם שלכם בחדר שלכם, דלת סגורה וכו'. או עם אוזניה באוזן שלא נשמע בפרסיה. אותה אחת יותר קל לה לתת לשני את המקום שלו, ולכבד אותו. ו...
לא, זה פשוט זה עלה לי כזה.
כן, לא, כן, כן. כמה כן.
סוגע. זה חשוב לדעת.
ממש חשוב, ממש, ממש. ואותו דבר זה גם כן בכלל, ביחד עם ישראל לאומות העולם, שהנחמדות הזאת, למצוא חן הזה, על להתהדר בעיני אחרים, ואגב, עכשיו נרחיב בזרימה של באר, נרחיב את מה שנאמר כאן, גם בתוך חלקי העם, אם אתם קוראות את קרוב אליך, אז זה היה באלון של שבת האחרונה, מאמר של הרב איתי אסמן, על הדתי שמנסה למצוא חן בעיני החילוני. כי אם הם לא יאשרו אותנו, אז לא נוכל להרגיש שאנחנו מאשרים את עצמנו. כלומר, לא, אתה צריך לקיים תורה ומצוות. אם צריך חן בעיניו, עשית קידוש השם. לא אם צריך חן בעיניו, לא אם צריך חן בעיניו. אתה לא יכול לעשות, הוא מביא שם דוגמה. תפילה בכיכר ללא מחיצה, בית הסתמכות על כל מיני פסקים נידחים ובדיעבדים, בשביל למצוא חן בעיני החילונים שיסכימו לבוא לתפילת יום כיפור שאתה מארגן בכיכר, כי עשית את זה בלי מחיצה. אז אתם יודעים שיש כאלה, לא ראש יהודי. לא ראש יהודי, אבל יש כאלה, ישיבה בתוך תל אביב, שעשתה את זה בלי מחיצה, כדי שאנשים ירצו לבוא, שזה יהיה תפילה של כולם. אז את הרווח, אני לא יודעת מה הרווח בין הבנים, וזה במצא לזה יותר. אז הוא אומר, זאת לא הדרך, ותמיד בסוף לא תמצא חן, ותצטרך את עוד צעדים קדימה ועוד צעדים קדימה. בסדר? אז מציאת חן, דיברנו על... על כן, אנחנו בשורה שמתחילה בעמילה, והכוללים. שם עצרנו אחרי המילה והכוללים. בסדר? על כן, לעולם, על יצא אדם לגמרי, מחוגו הפרטי, ושלטונו הביתי יהיה תמיד בידו, וממנו יעשה לו פתחים וחלונות, להיות מתייחס אל החוץ ואל הכלל. כשישתרש מנהג כזה בעם כולו, יהיו בנים נאמנים לעמם, דבקים בשם השם אלוקי ישראל, נוצרי בריתו ועדותיו, ועם זה אוהבים ואהובים לכל הבריות כולם. אז הדוגמה שהרב מביא פה בסיכום שקראנו, יעשה לו פתחים וחלונות, לא בית אטום. יש פתחים, יש חלונות, יש קשרים בחוץ, אבל לא שרים בתוך ביתו, ואין הבדל בין רשות הרבים ובין רשותך הפרטית. שזה יכול לבוא בגלל שפלות הנפש, הרי אני לא יודע, אני צריך שכים יגידו לי, או מרוב לא מתאים לאדם גדול כמוני להתעסק בפרטים הקטנים האלה. שני הפכים מביאים לאותה תופעה שהיא שלילית בחיי הפרט ובחיי הכלל. אז זה לא, אין פה, איך להגיד את המילה תשובה בפסקה הזאת, אבל יש פה ממש הדרכות לתיקון, הדרכות לחיים נכונים. אז זה מתאים לנו לתאריך. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הפסקה הבאה,
לא כל כך ברור לי איך זה הולך ביחד, כאילו
איך תופעות הפכויות מביאות לאותו דבר, כאילו אני נותנת לאחרים לנהל את הבית שלי בגלל שאני חושבת שאני לא מסוגלת, או שאני חושבת שזה הוד רוממותי, זה דברים טכניים מדי לכישרונות שלי להתעסק עם להשקיף את הילדים לישון, אז אני לוקחת מטפלת שאתה תשקיף את הילדים לישון. אוקיי, אני אומרת, אני לא יודעת איך להשקיף ילדים, לא היה לי אחים קטנים, לא היה לי ניסיון בבית, ההורים שלי אולי הם לא דגם טוב בשבילי, אז הטוב שאני אביא נערה ממשפחה טובה שהיא תעשה לי את העבודה הזאת, כי אני לא יודעת.
אבל אתה אומר את זה בנימה חיובית או בנימה שלילית?
ככה וככה, לתת למישהו אחר לעשות את ה... להיות המנהל, מנהל הדברים, בוודאי שלהחזיק עוזרת בית זה לא שלילי.
לא, אז איפה החלונות הפתוחים?
חלונות פתוחים בראשו. עומדת מאותה אחת שבאה ממשפחה טובה וחזקה. אני אלמד ממנה, אני אשאל אותה איך היה אצלכם. אני זוכרת את עצמי הולכת לבת של הרב נריה שהייתה גרה בשכונה פה, לשאול איך היה ליל הסדר אצלכם, ללמוד. אבל להגיד שאם אצל הרב נריה היה ככה, אז ככה גם בבית שלי, אולי לבעלי אין את הכישרונות כמו של הרב נריה, אולי ילדים שלי, אולי אלף דברים אחרים. אז אני לא יכולה להכניס את סגנון הרב נריה לתוך ביתי, כי אני לא הרב נריה ולא הרבנית נריה. אבל אני כן יכולה שיהיה לי קשר עם החוץ. ואני לומדת, ואני שומעת. אבל אחרי זה, הבית שלי, הוא לא מישהו אחר ייכנס וינהל לי את ליל הסדר. אחרי שנלמד, אחרי שנשמע, אנחנו נדבר בינינו ונתגבש, ונחליט איך אנחנו רוצים שיראו לילות הסדר אצלנו. אז החלונות הפתוחים זה ללמוד מאחרים. אבל להכניס אותם לתוך הבית, שהם יעשו לי, שעורך הסדר יהיה לא בעלי, זה או משפלות הנפש. או מאיזושהי גאווה שלי ראוי להיות רק רב ראשי ולא עורך סדר קטן כזה פרטי. זה וזה, זה לא נכון. אם אתן נכונות לפסקה הבאה, היא כבר פסקה שתדבר על תיקון ותשובה באופן יותר ממשי. תניה, רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה ב... ספר במדבר, פרשת נסוב, הן באות זו אחרי זו. למה סוטה ואחרי הנזיר? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. בסדר? עכשיו אני רוצה להגיד בעל פה איזשהו רעיון שמופיע פה, ואחר כך יהיה לנו יותר קל לקרות את דברים בפנים, בסדר? תראו, אישה שהיא אולי סוטה, היא ממש אולי חברה לרעה, נכון? אישה ש... אתם יודעים שאיש לא יכול לבוא ולהגיד, אני אוהב דרמות וריגושים, אני אגיד שאני חושד באשתי ושיבדקו אותה במייסותה. הוא צריך לתפוס אותה בייחוד עם גבר זר, אחרי שהוא הזהיר אותה לא לעשות את זה, והיא עשתה את זה. רק אז אפשר לעשות לה סוטה. אז צדיקה גדולה היא לא, אחרי שבעלה אומר לה, תיזהרי ואל תעשי ייחוד עם גבר זר, והיא עושה את זה. אז היא בחורה בוא נאמר, היא עשויה להיות בשולי החברה לרעה. עכשיו נזיר, זה מי שהוא בשולי החברה לטובה, כי הוא כל כך אוהב את המצוות שלא מספיק במה שהתורה אמרה. רוב האנשים אומרים גם זה וגם זה, ובכל תחום יש מצוות, ופרטי הלכות, ופרטי הלכות בקשות, פרטי הלכות בשבת, פרטי הלכות, זה כאילו קצת כבד עליי, או כמו שאומרים אנשים לפעמים, חונק אותי. והוא אומר, בקטנה, אני רוצה עוד. אומר, אתה רוצה עוד? אז גם תתנזר מהיין והענבים וכו' וכו'. אז זה בן אדם שהוא קיצוני לטובה, בסדר? היא, עשרת הדיברות שלא תנאף, חלש בידה, דברים כוח בסיסיים, שגם כל עמי העולם, כל התרבויות, כל הזמנים, שמרו על זה, כן? אז אפילו זה בידה לא ברור לה, היא ממש קיצונית לרעה, אבל מי שכל תרבות, כל ההלכה לא מספיקה לו, הוא קיצוני לטובה. מה הקשר ביניהם? מה יכול להיות הקשר ביניהם? פה כתוב ככה, יש קשר קודם כל בחומש, הם מופיעים זה אחרי זה, פרשת סוטה ופרשת נזיר. למה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מה זה קשור אליי? אם יש כאלה אנשים גרועים, אני צריך להקים תנועת תשובה, אני צריך לכתוב מאמרים, אני צריך להיות הרב גרוסמן המדהים שנכנס לתוך דיסקוטקים ודיבר עם האנשים הפושעים ושמע את מגדל העמק, פשוט שינה אותה בירידה למקומות הכי מסוכנים, קושעים פליליים, אם כולם נהיו חברים שלו, יש ספר עליו, מי שלא מכירה ולא קרא, תחפש ספר עם סיפור חייו. וככה, בשביל שלא יהיו סוטות, בשביל שנלמד אנשים צניעות, נשלח את הבת שלי, בת ה-18, לעשות שירות לאומי עם נוער בסיכון, אימא לי, לא כדאי, אבל הילדים שלנו כבר לא מתייעצים איתנו, עברו את השלב. כן, כי יש בעיות של צניעות, אתה צריך לעבוד איתם. מה זה קשור אליי? אני כל כך רחוק מלא תנאף, אני לא מסתכל על נשים, אני לא מספיק לי הלכות, אני רוצה עוד איסורים לקבל על עצמי. מה זה קשור אליי? קשור, אומרת הגמרא, איזה הפתעה. מי שרואה סוטה בקלקולה לא יגיד אני אתקן אותה, אני אלך לדבר איתה, אני יגיד, אני אפעל על עצמי, אני אזיר את עצמי מן היין. עכשיו תחשבו, כמה דברים אנחנו היום בעם ישראל מרגישים שזה לא ביכולתנו לפעול עליהם. כל תנועת המחאה הקפלניסטית, מישהו מהם ישמע לי, יש לי בני משפחה קרובים שמה, מישהו מהם יקשיב לי, כל מי שמנסה לדבר איתם אומר, חבל על האנרגיות, אל תנסו, לא יעזור. ומה שקורה פה, ומה שקורה... מי מקשיב לנו? מי מקשיב לנו? אז איך אנחנו נתקן את כל מה שקורה בעם ישראל? אז יש עוד משהו שאני יכול לעשות חוץ מלהתפלל, ובאמת התפילות נוראים, הולכות ומתקרבות, ותפילות מאוד ארוכות ומאוד עמוקות על כל העולם כולו. וכמה מופיעה המילה כל, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, והנסה... וכולי וכולי, אז באמת התפילות, וככל שאנחנו מזדקנות ויורדים הכוחות, אבל התפילות מזדקחות, מזדקקות. מזדקקות מניסיון החיים, והתפילות כל כך משמעותיות. אבל אני רוצה לעשות משהו מעשי, אז תתקן את עצמך. איזה רעיון, אומרת לנו פה הגמרא, הרואה סוטה בקלקולה יזיר את עצמו, יזיר את עצמו מן היין. עם ישראל אחד, תתקן את עצמך אל, זה תיקון שבידך לעשות, זה תיקון שבידך. זהו, עוד דבר שנאמר פה.
אני יכולה
רגע
לספר
מה עשו כתובה? בוודאי.
חצרון, נראה לי כולם, הוא מטפל בדברים הכי קיצוניים. אז היה איזו ילדה שהייתה ביום צדיקה, ובלילה הייתה עושה ריקודי, כאילו מורידה את הבגדים. והוא היה יושב איתה כל הלילה, והוא מרגיש שהיא לא זזה, כאילו הוא לא מצליח להזיז אותה. הוא כבר עשה את זה באהבה ולא הצליח להשפיע עליה, והוא מתאר את זה. פתאום נכנס בראש שלו שהוא לוקח על עצמו יותר, הוא לא מתופף בשבת על השולחן. ואז איכשהו הוא החליט את זה, פתאום היא הסכימה.
איזה סיפור מדהים. כן, כן. אבל כשנקרא תכף את הפסקה, אז נראה פה עוד דבר, שגם הוא אומר, באמת אפשר, יש קשר, מה שיש באווירה של העולם, יש. אנחנו רואים פרסומות ברחוב, אנחנו רואים פרסומות באוטובוס, אנחנו שומרים רדיו, לא בתחנה שאנחנו פתחנו אותה, אבל מישהו אחר פתח, נהג מונית שנוסעים במונית. יש קשר, זאת אומרת, דיברנו באופן סגולי, הדוגמה שלך עם מחצרון היא מצוינת, באופן סגולי, הטיפוף שלו השפיע עליה, כי כולנו מאוחדים וקשורים. אבל גם באופן מעשי אומר הרב פה בפנים, עכשיו נקרא את הפסקה.
זה לא כמו שאתם, אנחנו תמיד אמרו שישראל ערבים זה לא זה.
נכון, נכון. וזה גם נותן לנו את מנוחת הנפש, יש לנו בידינו מה לעשות. כשבסוף הכוחות הולכים ומדלדלים עם הגיל, אבל יש בידינו מה לעשות, את עצמנו תמיד. טוב. יחס נפלא, בסדר? שני י' ז' למטה, מימין. יחס נפלא. ייחס לבני אדם זה עם זה, עד שפעולות מנהגים של השדרה היותר רחוקה מקצה מזה פועלת איזה רושם גם על האנשים הרחוקים הרבה משדרה זו ועומדים מן הקצה מעבר מזה, עד שברבות קלקולי המידות ופריצת גדרי התורה והמוסר גם במערכה השפלה שבעם לפי ערכה, צריך להוסיף אומץ ולבצר מעמד מוסרי באופן היותר נעלה גם העומדים ברום המעלה. כי אין מעצור לרוח האדם שעל ידי הרבה מיצועים שבדרכי החיים השונים יהיו פוגשים גם במי שעומד במצב רם ורחוק. פוגשים, פוגשים. אותן הרוחות הרעות, לא, אני חושבת שהנקודה פה זה צילום. אבל דעתי, אם היו עושים הגעה עוד יותר טובה, לא צריכה להיות פה נקודה, אני קוראת את זה עוד פעם. על ידי הרבה מיצועים, אם מיצועים זה ממוצע באמצע, בין לבין, בין לבין. כל מיני דברים של בין לבין בסוף מפגישים. על ידי הרבה מיצועים שבדרכי החיים השונים, יהיו פוגשים גם במי שעומד במצב רם ורחוק, שזה הנזיר, הנזיר רם, רם ורחוק, הם פוגשים בו אותם הרוחות הרעות המתהלכות בין היהודים שבמצבם הוא רחוק ממנו מאוד, ורק כאן צריכה להיות נקודה. ובזהירות כזו של שמירת הגנה והתפשטות מחלה, זה רפואה מונעת, רפואה מונעת. התפשטות מחלה נפשית קודם שתוכל להגיע ישמר עם. אנחנו לפעמים מזלזלים בגדרים, כן? כשאנחנו רוצים לקרב את ילדינו, לא נגיד להם באמת, כל מה שלא מנגנים בשבת בגיטרה, זה שמה מישהו יכוון את המיתרים, שזה תיקון כדי. ולכן גם אסור לנגן בפסנתר, שצריך להביא מישהו מקצועי שיכוון את הפסנתר. אדם לא יכול בשבת, נראה לי זיוף, אני מכוון את הפסנתר. אי אפשר, אחת לכמה שנים מביא מומחה חיצוני. זה לא דבר שיעשה בשבת. אבל כיוון שגזרו לא לנגן, אז לא בגיטרה, שאי אפשר, לא לוקחים גיטרה ליד בלי לכוון, לבדוק ולכוון אותה, אז זה גם על הפסנתר, וזה בסוף גם על לדפוק על השולחן, בשולחן שבת של חצרוני, שגם הוא דופק על השולחן, ובסוף גם זה סוג של נגינה שנאסרה מתוך גזרה, גזרה של להתרחק מהאיסור של תיקון כלי. אז אנחנו כאילו לא אוהבים את זה, כי כאילו, הרי אני לא יכולה לתקן פסנתר, ולמה זה מגביל אותי, ולמה אפשר תופף לשולחן, זה כזה נחמד וכזה, כן. אבל כל ההימנעות בזהירות כזאת, אני שוב בחצי השורה האחרונה מצד ימין, ובזהירות כזאת של שמירת הגנה והתפשטות מחלה נפשית, קודם שתוכל להגיע ישמר עם, רפואה מונעת, זה כמו כמה ילדים, סליחה, לא עלינו, דוגמה קשה כזאת, כמה ילדים נהרגים בתאונות דרכים כי הם לא היו קשורים? אחוז נמוך. ובגלל זה כל הילדים חייבים להיות קשורים. אין לי סבלנות, וזה לא נסגר לו, ואני צריכה לעצור את האוטו, ואני צריכה ללכת לסדר לו, והוא פתח, ואני שוב צריכה ללכת לסדר לו. אין דבר כזה, בגלל שזה רחוק. ואני נוסעת בזהירות, ואני נוסעת מרחק קצר, רק מהגן לבית, ואני נוסעת לאט, ואני שמה לב שהוא לא קשור, אז אני אזהר. אין דבר כזה. כל הילדים צריכים להיות קשורים, בגלל הוא זקתן שנפגע בתאונות דרכים, כי הייתה תאונה כשהילד לא קשור. אחוז קטן ביחס לכמה מכוניות יש על הכביש, כמה, נכון? אז זה ברור לנו. אז כלפי כל דבר עבירה, בגלל שיש אנשים שמתקנים כלי, וזה איסור תורה לתקן כלי, אז אסור לנגן. אז חזל לא ולקבל את זה, כמו שאנחנו מקבלים את קשירת הילדים, לקבל, וגם שאנחנו מדברים עם צאצאים שלנו, לא נעים להגיד דברים כאלה, להגיד, כן, עשו סייג לתורה, זה אמירה של חזל, פרקי אבות כל כך חשוב, איפה אנחנו עושים סייג, איפה אנחנו מתרחקים, בסדר? הגנה מונעת, למנוע התפשטות מחלה נפשית, קודם שתוכל להגיע ישמר עם, שורה שנייה משמאל למעלה, עד שאם המרחק שבין העלולה להיות שוררה, לערכו של האיש העלול לפי טעמו הטוב להיות איש קדוש שנזר אלוקיו עליו בנזירות, המרחק הכי גדול בין שני הדוגמאות האלה מכל מקום, כל כך יש יחס ומעבר משולב בין סדרות בני אדם ביחס להעברת המחלות הרוחניות כמו למחלות המדבקות החומריות. כן, אתם זוכרות את הקורונה, כמה נזרנו ולא אמרנו הוא עבר ואני אישה והוא צעיר ואני זקנה. לא, לא, זה יכול לעבור. כן? לכן, עד שכל הרואה סוטה בקלקולו, ראוי לו להיות שמה לב שדור כזה צריך כבר להיות מתוקן בעצה על דבר תוכנו המוסרי, שאחת מהאלה היא הנזירות מן היין. קיצור, להגדיל בחברה שלנו, בבית שלנו, בנפש שלי עצמי, בדיבור הבין דורי, את יראת חטא. את יראת חטא, שאני חושבת שבזה יש לציבור הדתי לאומי מה ללמוד מהציבור החרדי. שצד יותר ברור, נזרים, נזרים. ואסור להחזיק טלפונים, אלא טלפון כשר, ואייפון מסונן, וכל מיני דברים כאלה. ועכשיו אמרו שבחטיבת חשמונאים, זה תנאי שאתה החייל שמתקבל, להיות חייל בחטיבת חשמונאים, חייב להיות עם מכשיר מסונן, אחרת לא מקבלים אותך לצבא, כי אתה נכנסת חרדי ואתה צריך לצאת חרדי. והחיילים שלנו מכניסים להם בנות לטנקים. כי אצלנו לא יגידו, אנחנו לא מתגייסים, הם מכניסים לנו בנות לטנקים. אז ברוך השם שמתגייסים, וברוך השם שנלחמים, וברוך השם שמנצחים, ברוך השם. אבל אותה יראת חטא, אותה ברור, ברור, שאי אפשר להכניס לנו בנות, כי זה לא התקבד, זה לא, לא. היראת חטא, ההימנעות הזאת מחטא, צריכה להיות מתגברת ביחיד ובציבור. ובדיבור, בציבור ובדיבור. יש לנו 10 דקות לסיום השיעור. האם טוב בעיניכם, יש לכם כוח להתחיל עוד פסקה? או שנגמור או שלא נגמור. יש לכם, בסדר? אם זה היה 3 דקות, 5 דקות, אבל 10, זה כבר הפסקה קצת ארוכה. אז בסדר. עוד סמיכות פרשיות שמה בפרשת נשוא שהגמרא דורשת. למה נשמחה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות? גם זה לומר לך שכל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנם לכהן, אתם יודעים, בסוף זה היה יותר כמות ממה שהיום. היום אנחנו מפרישים, מצד אחד אין את התענוג של הנתינה, כי אנחנו שמים בסקית וזורקים לפח. אין את התענוג. אבל גם מבחינת הכמות אנחנו לוקחים קצת יותר ממעית. וכשאנחנו לא בעלי מטה ושדה, אלא בצצרוכת ביתית, אז בסוף זה חתיכה קטנה שלא מתקמצנים עליה. אבל כשאדם יש לו שדה ומטה, הוא צריך לתת מעשר, זה לא מעית, זה עשירית. אז זה כמות, וזה חוץ מהכהן. בקיצור, ומהגז, ראשית הגז נותנים, ומבחורות צונות נותנים. אז זה כמויות של נתינה, ואדם יכול להתקמצן מהנתינה לכהן, אז אומרת הגמרא, למה פרשת תרומת המסרות נסמכת לפרשת סוטה? אתה לא, מה שנקרא, רואה את הכהן, לא ראית אותו. לא ראית אותו, לא נותן לו את חלקו, לא מבין שהוא זקוק לפרנסה מהשדה שלך, כי אין לו שדה שלו. לא ראית אותו, התעלמת. סופו שתצטרך לכהן, כי תחשוד באשתך, ותרצה לדעת אם היא מותרת לך או אסורה לך, ותרצה לעשות לה בדיקה של סוטה, ותקרא לכהן לעשות לה בדיקת הסוטה. אי אפשר לא להיות בקשר עם הכהנים. בלשון אחרת, אי אפשר לא להיות בקשר עם הורים, המורים בעם, עם אנשי הרוח, עם אנשי הקודש. אי אפשר. לא תרצה בטוב, תקבל את זה בלא טוב. לא תרצה במלכתחילה, כשאתה בעמדה של חוזקה, כי אתה בעל שדה ויש לך, ואתה נותן תרומות ומעשרות, לא תרצה שמה, תקבל את זה בעמדה של חולשה, שאדם בפרסיה מגלה לעיני הציבור, שהוא בעצם חושד באשתו. זה מאוד לא נעים שהגעת עד מצב כל כך נמוך, בדבר כל כך חשוב של יחסים זוגיים. בסדר? אז אתה תהיה בקשר עם הכהן, במצב הזה לא של חוזקה, אלא של חולשה. כי אי אפשר בלי להיות בקשר עם כהן. אי אפשר. אחרי הקדמה הזאת אנחנו קוראים את הפסקה, מה שנספיק. היחס והקשר הראוי שיש בין האנשים המיוחדים לעבודת התורה ודרך השם ככהנים, אל אנשי המעשה והעולם, פועל הרבה על ההדרכה המוסרית של האחרונים, האחרונים שנזכרים במשפט הקודם, אנשי המעשה והעולם. הקשר הזה מאוד פועל עלינו, הקשר עם האנשי קודש. כי צריך כוח התורה לפעול בכל העם כולו, פועלת בעוסקים בה על ידי עסקם ולימודם, ופועלת בכל העם על ידי יחסם אל אנשי התורה והמוסר באהבה. יש מי שאלו... אין לו יכולת שכלית ללמוד, אין לו זמן, אין לו כוחות פיזיים, הוא זקה.
זה מדובר רק על קודם, זה לא גם ביחסים בין אנשים, כאילו לא, כמו שאומרים, אל תזרוק אבן בבאר ששתית ממנו, כאילו.
פה מדובר על ההרחבה של הכהנים לאנשי התורה ואנשי הקודש. זאת ההרחבה בפסקה הזאת. כי הכהנים, כי שפתי כהן, ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיר. בהלכה שם צבקות, זה חלק מתפקיד הכהן.
זה בעצם מתאים לכל דבר.
נכון.
זה כל התנהגות.
נכון, אבל אנחנו רוצים, כיוון שגם הזמן עוצר, לא להתעסק בהרחבות, אלא לראות באמת מה כתוב פה. אז בואו רק נצייר את זה, הנתינה הזאת לכהנים. היא בסוף, הכהן צריך להיות מחזר על הגרנות. אני רוצה לתת דוגמה מתוכנית טלוויזיה שהייתה מזמן, כי אני לא רואה טלוויזיה, אז לפעמים יודעים על משהו שצחקו עליי לפני 10 שנים. אז תצחקו, אני שמחה שאני לא מעורה בתוכניות טלוויזיה. הייתה תוכנית שנקראת סופר נני, שהייתה מנחת הורים, באה לבית פרטי. היו אנשים שאהבו להיות מה שנקרא בטלוויזיה, אז נרשמו לתוכנית, והייתה איזה מנחת הורים שבאה אליהם הביתה, ובא צלם וצילם, והייתה רואה בשטח מה קורה. זאת אומרת, כשאישה הולכת לחוג הורים, היא מספרת, הילדים שלי כאלה, הבית שלי כאלה, אז בעצם זה לא שהמנחת הורים רואה מה קורה במשפחה, היא רואה מה האישה מבינה באופן סובייקטיבי ואיך היא מציירת את הדברים. אבל כשהסופר נני באה הביתה, זה מעבר למה שמספרים לה. היא שמה לב לדקויות. היא רואה דברים שבני הזוג אולי לא שמו לב אליהם. ועל זה היא מדברת איתה. אז זה כאילו עבודה הרבה יותר מדויקת יכולה להיות והרבה יותר יעילה. אותו דבר זה הכהן שמגיע לעם. הוא בא לקחת את האטומות ומעשרות שלו. בתי הוא נכנס הביתה, נתן ארוחת צהריים רחוק, הוא תשתה, בסדר? אז הוא רואה את המשפחה, שואלים אותו איזה שאלה פרטית, שואלים אותו בשקט, אתה כבר אצלנו, עד שבא אליי איש תורה, איש רוח הביתה. לא ננצל את זה, כתבתי כמה שאלות על דף, שכשהוא יגיע פעם הבאה אני אוכל לשאול אותו. איזה ציור יפה של חיי עם ישראל בתקופה של המקדש והכהונה, שבאמת יש פה נתינה הדדית. אני נותן לכהן את המעשרות שלי, והוא נותן לי את העצה הטובה שלו, כשהוא בא לביתי ורואה את הבית, איך להגיד, איך שאת מדברת אל הבעל, הוא יכבד אותך יותר אם תדברי אליו אחרת. כי הוא רואה, הוא רואה אותי בעלי, בסדר? איזה יופי, הנתינה הדדית כל אחד משלו.
כי כאילו היינו חושבים שכבוד הכהן, שאנחנו נלך
אליו לתת לו. אז זה באמת, זה בסוף גם לא כך מעשי. כי בעל השדה יש לו המון עבודה בשדה. אנחנו קונים בסופר את הירקות מאוסרים, ותורכים להביא בסקית שקיבלנו בחינם, להביא את זה למקרר. אבל בעל השדה, אין הרבה עבודה, עוד להביא כל פעם. הוא צריך להביא את המעשר שני לירושלים. צריך 3 פעמים בשנה לעלות לירושלים, כן. אבל השיד מכל הזמן, לא. לא, זה טבעי שהמקבל יבוא לקחת את שלו. טוב. אמנם הנפרד לגמר מאנשי, אני אגיד לכם איפה אנחנו. שין יוד חד כידוע, קצת מעל האמצע, יש שורה שמתחילה במילים מתנות הכהונה. בסדר? שם. אמנם הנפרד לגמרי מאנשי הרוח, עלול הוא לרדת הלוך וירוד במוסרו, עד שאפילו הצניעות, שהיא היסוד המוסרי, האנושי, השכלי, ירד בביתו מטה-מטה, על ידי התגברות הנטייה לחפצים המגושמים, והרחקה מכל דבר נעלה. וואו! ראיתם איזה הגדרה יש פה על צניעות? מה כתוב פה על צניעות? שגם בשכל אפשר להבין את הצניעות. זה אנושי, שכלי, מוסרי, אנושי, שכלי. אדם מבין ש אם אין אמון בין איש לאישה, הבית שלך כבר לא יהיה מקום שמתאין אותך. זה כבר לא יהיה המתאין שמחזק אותך. כשאתה לא בטוח באמון הזוגי. איך ילדים יגדלו בבית כזה? איזה מצב רוח יהיה להורים? איזה דגם הם יראו לחיים שלהם עצמם? זה כל כך ברור בשכל. אתם מבינים שזה מדהים שלפעמים אנחנו רואים אנשים צעירים נוסעים לאודו, לא ייכנסו למסעדה לאכול בשר לא כשר, לא. אבל זה חוקים של התורה. זה חוקים. בשר לא כשר, זה לא מובן בשכל. אבל על הצניעות, שבן בשכל, על הצניעות לא ישנו, זה מעניין. טוב, אז הנה יש לנו פה. אני רוצה שאנחנו לא נמשיך לקרוא, כי גם אם בא עוד 2 דקות, חזקה לה שלא תאחר, ועכשיו אנחנו נגמור דקה לפני הזמן, רק נסכם רגע, נסכם. ואז ניתן הפסקה קטנה עד שנכנסת הרבנית רחל. אז בעצם מה שנאמר לנו פה, כשאתה לא שומר על קשר עם אנשי הרוח, אל תגיד, אז לא יהיו דוסים, נהיה משפחה טובה, לא דוסית. הילדים שלי הלכו לצבא, הילדים שלי מתנדבים, הילדים שלי בתנועות נוער, הילדים שלי, הבנות שלי הולכות לשירות לאומי משמעותי, הבנים שלי מתנדבים לחילות קרביים, אז לא, לא דוסים. בדיעבד, בדיעבד, אנחנו צריכים לראות בעין טובה את הילדים שלנו, גם אם הם מאכזבים אותנו בתחומים מסוימים, בדיעבד, בוודאי. אבל מלכתחילה לא להגיד, הכל בסדר, רק חסר משהו. כי בסוף זה מה שאומרת לנו פסקה הזאת. מי שלא נמצא בקשר עם אנשי התורה, לא יהיה דלק, אולי זה ייקח דור שניים, לא יהיה דלק גם לא למעשים ציונים, כמו שקרה לתנועה החילונית. ביאליק יצא מבית המדרש, כן? ובני דורו, שהיו דתיים מהבית, באו עם מלא אש של קודש, לא קראו לזה אש קודש, אבל באו להתלהבות, לבנות, ולייבש את הביצות, מסירות נפש, מתו ממלאריה, וכו' וכו' ועשו. התרחקו מהקודש, לא נשאר בציונות, אפילו פשוטה, רק פוסט ציונות, וסרבנות, ולא לא דורשים אפילו ניצחון על אויבינו. כי התרחשות מקודש לא משאירה כלום על כנו. גם אם בשנים הראשונות אותו דטלש מתנהג בשדה הקרב, יפה מאוד, יפה מאוד, כן, כן, הוא עכשיו לא דתי, אבל הוא קיבל חינוך דתי. ומה יהיה עם הילדים שלו? כבר לא יהיה אותו דבר. אז זה פה האמירה שאיתה אנחנו מסיימים. מה שהיה כתוב, זה לא המצאה שלי, זה מה שהיה כתוב.
זה גם דוגמה של אסת ללפידות, כתבורה, היא באמת ידעה את זה ושלחה אותו עם הקשע הזה, עם הכהנים, כל כך
משמעות. דבורה הייתה אשת רוח מובהקת, גם שופטת, גם נביאה, והיא שלחה את ברק להילחם, שהוא היה עם הארץ, מול חוזה זה היה בעלה, והוא היה עם הארץ, והיא שלחה אותו, והיה ניצחון עם הרוח, של איש הרוח, גם אם איש הרוח פה היה במקרה זה אישה, איך יוצא דופן.
לא, היא
שלחה
אותו לעשות את הפתילות.
לבית המקדש.
אדם מה נקרא שמו לפידות, אומרים חז"ל, שהיא אמרה, במה יהיה אז הקשר שלך אל הקודש, הוא כנראה היה לקוי למזרק, שלא יכל ללמוד אפילו. אז הקשר שלך יהיה לעשות פתילות ולהביא אותם, בעבודה של טכנית לגמרי. איזה פער בזוגיות הזאת. היא שופטת נביאה, והוא לא מסוגל ללמוד. לא עשתה איתו חברותה על רש"י, על התורה, או משניות מצוירות. לא, לא. גם זה לא היה מסוגל. לך כמו עבודה של סבל, של חמור נושא. קח את הדברים האלה. איזה פער. ועם כל הפער הזה, היא הייתה אישה שמחה. איפה בעלה? אין פער יותר גדול מזה. והיא הייתה אישה שמחה, איך אנחנו יודעים? אחרת היא לא הייתה יכולה להיות נביאה. אין הנבואה שורה, אלא מתוך שמחה. היא הייתה בשמחה, איך היא בעל כזאת יכולה? יש קשר ביניהם, היא שולחת אותו ומעריכותיו.
ככה היא קושרת אותו לקודש.